שאלות ותשובות הערב. קודם כל, חשוב לנו לומר, הקערה הייתה די, כמעט מלאה בשאלות, ואנחנו מן הסתם לא נצליח הערב להתייחס לכולן. היו די הרבה שאלות שהתייחסו לתרגול בחיי היום-יום. אז את כל השאלות האלה הזזנו הצידה, כי אליהן אנחנו נתייחס בכל מקרה מחר. מחר היום בעצם מוקדש אל הנושא הזה. ומעבר לזה, נראה איך יזרום ומה יקרה, אם קורה שלא התייחסנו לשאלה שאתה או את השארתם, אז אנא קבלו בהבנה. טוב, shall we begin? לאחר תרגול של לא מעט שנים, תוך שיפור רב באיכות חיי, אני עדיין מוצאת כי טראומות העבר שלי, הקשורות למשפחה ממנה באתי, עדיין מנהלות אותי, ביחסה עם בני זוג. אני מודעת לכך מאוד מאוד, ואולי רק חושבת שמודעת, ועדיין מוצאת את עצמי נופלת לאותם בורות ביחסים. האם יש איזה קצה חוט? Stephen, would you like to?
The image I had a few days ago, I said about borot. you dig, throw out all the earth until you find water. you may have read Jack Kornfield's book about called After the Ecstasy, The Laundry. And he came back from 10 years in the monasteries in the East with ecstatic experiences and a total sense of spaciousness and high. And then he met his mother. So we need to be a little bit modest or humble that we can create huge changes in our inner landscape. Nof pnimi, our inner landscape can look very, very different, but they are the borot waiting for us. And it doesn't mean to say that we failed. It just means that certain things have so much karmic power that our practice can't really get to the bottom of them. However, firstly, the sense of 24-hour presence, openness, freedom, or ease, ninahut, ease that we have in our life, is totally important. It fills the whole horizon. And now and then we fall down. Let us fall down. Don't turn it into such a big thing. Giving respect to the fact that patterns and history can sometimes be very, very strong. They're built in deep habits. So we need to give that respect. Not to think that didn't get there yet. Just give deep respect to places which are very built inside us and say, I know you.
Okay.
And so, loving, understanding, wise relationship to us when we fall down and to our partners, our mothers, that are there when we fall. Or because of them we fall, and giving them love and respect also. So, in other words, don't need to do that much with it. Just sense of wisdom that these things are strong. And anything strong, we give it respect. So, and the background of our consciousness, that's more interesting. Not the places we fall over. They're there, but the background, how we are, moment by moment, that's more interesting.
היכן עובר הגבול בין חקירה לחפירה? אני בעצמי אף פעם לא חשבתי על המשחק מילים הזה וכמה זה קרוב, אז הרבה תודה למי ששואל או שואלת. אני חושב שעצם השאלה מעלה לתשומת ליבנו את המקום של מילים ולברר לגביהם. למשל, המילה חקירה היא מילה נורא נורא טריקית. לפעמים גם אנשים אומרים שחקירה עושה להם קונוטציה של חקירה משטרתית, או איזושהי איכות כזאת. הרוח הזאת שבה אנחנו משתמשים במילה חקירה היא מאוד נמצאת גם בכתבים העתיקים ובדרשות שלימד הבודה. החשיבות והמשמעות של הרוח המאוד סקרנית, המתעניינת, שלא מסתפקת בלקבל את הדברים כמו שנראה שהם, כמו שכולם אומרים, כמו שההורים אומרים, כמו שנהוג לחשוב בחברה, כמו שכתוב בכל מיני טקסטים נחשבים, אלא לראות את האפשרות שלנו להישיר מבט, לפקוח עיניים ולראות ולברר מה זה? מה קורה כאן? בו בזמן ההזמנה הזאת, fair enough, כמו שהשאלה הזאת היא גם רומזת אליה, די בקלות מוליכה אותנו אל מחוזות מאוד מוכרים של חפירה. אנחנו רגילים לבחון דברים, לנסות להסתכל על נושאים אלה או אחרים, דרך רכבות של מחשבות קונספטואליות. חופרים בנושא עוד ועוד ועוד, בודקים, חושבים על זה ככה, חושבים על זה ככה, ונורא נורא בקלות באמת יכול להיות הדמיון הזה בין הרוח של החקירה לחפירה. איך אנחנו יודעים את ההבדל? באיכות של זה. החקירה, הבירור, הסקרנות, יש בהם משהו מאוד פתוח, עם מאוד ספייס, מרחב. בחפירה יש משהו מאוד כפייתי. המחשבות, הגלגלים של המחשבות שמסתובבים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, דשים באותו דבר, יש לזה איזשהו סוג של טעם מאוד מאוד אחר. זה באיזשהו מקום לוקח אותנו אולי גם אל ההבדל בין מחשבה דיסקורסיבית, מחשבה כפייתית, אלה המחשבות שאנחנו רגילים לחשוב, שבאה המחשבה ומיד עוד אחת ועוד אחת, והן חוזרות על עצמם ובודקות את הנושא ועוד פעם ועוד פעם, לבין הרהור. נתתי באיזה קבוצה את הדימוי, אני זוכר ש כשהיינו ילדים בשבתות, בחוף, בבת ים, היה עובר לפעמים פייפר, והיה לו מאחורה, היה עובר פייפר ומאחורה היה לו מין כזה דגל, משהו כמו ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה. האיכות הזאת שנמצאת בתוך החשיבה, בתוך ההסתכלות, היא יותר הכיוון של הרהור, של חקירה, של בירור. לחפירה יש איכות של חפירה. והנה אני מתחיל לחפור. יש לומר על בדידות בשונה מהתבודדות, או אני אוסיף מלבדיות? רוצה להתייחס?
השאלה שהופיעה בכמה קבוצות. בבדידות, בדרך כלל, כשאנחנו בודדים, כשאנחנו מרגישים בדידות, יש קונוטציה של חוויה לא נעימה. יש קונוטציה של משהו חסר, משהו לא מספיק. המילה לבדות או התבודדות, בשבילי היא מילה שיש בה משהו מאוד מלא. אני מלא בנוכחות שלי. זה מספק, זה שלם, זה מעניין, זה עשיר. ואני חושבת שהרבה פעמים בדידות היא שער ללבדות, אם אנחנו מוכנים רגע לשהות שם. לפעמים כשמרגיש לנו בודד, היינו בהמון עשייה, נגמר יום, פתאום אנחנו לבד. הלבד מתורגם מהר מאוד לבודד, כי ככה לימדו אותנו, כי ככה התרגלנו להרגיש. והרבה פעמים אם אנחנו מוכנים רגע להישאר, לשהות ולהישאר, ומה שנחווה כבודד, הוא יכול להפוך ללבד, ועד אפשר למצוא שם אושר. גם אם זה אומר לעבור רגע דרך תחושה של אי-נעימות, של עצב, ורגע לעבור דרכה, והיא תפתח לנו מרחבים של לבד. לפעמים לא למדנו ליהנות מהלבד שלנו. וזה רק עניין של לעצור רגע וללמוד לאהוב את זה. להסכים לרגעי המעבר. הרבה פעמים להסכים קצת להתבלבל ברגעי המעבר בין בדידות ללבדות. ואני חושבת שכולנו פה חווינו את החוויה של אושר של לבד שהוא ביחד. ובעצם הלבד הוא תמיד ביחד, גם אם אין אנשים בסביבה, יש תמיד טבע, יש תמיד איזשהו ביחד, זה אף פעם לא, אנחנו לעולם לא לבד. אז אפשר להרגיש את הנעת הלבדות בתוך יחד שהוא לא בודד.
הנה שאלה שאני מאוד אוהב, וכבר אני ברור לי שאני אקח אותה, היא קלה. האם יש אפליקציה של גונג? יש. אינסייד טיימר קוראים לזה. ואם כבר עולה שאלה כזאת, ישנה גם, לא זוכר אם קוראים לזה, יש בה באתרים, יש על מחשב להוריד משהו שנקרא מיינדפולנס בל. מיינדפולנס בל זה מין תוכנה קטנה במחשב, שמדי פעם כשאנחנו יושבים על המחשב, היא פתאום נותנת לנו גונג, לעצור. אני שנים הייתי ממליץ לאנשים לעשות את זה, עד שקלטתי שאני כבר מזמן לא יכול להתייחס לזה, זה מעצבן אותי כל פעם, אבל אפשר לנסות. בכל אופן, לשאלה, Inside Timer קוראים לזה, יש באייטיונס ובפלייסטור. סטיבן, השאלה הזאת היא addressed to you. אז, בתוך העבודה הפנימית על העושר, בעין, richness, על העושר הרוחני והמנטלי, איפה משתלבת ואיך משתלבת העבודה על העושר הפיזי, the physical richness, abundance. האם ניקיון ודיוק שווה צניעות ודלות?
I'm thinking of my 20-year-old car. And I do sometimes wish that I could have a new car. The early Buddhists, they made their clothes from thrown away rags. And in India, you know, when you throw something away, it's really finished. And they only had four possessions, the clothes, the robes, the medicine, the bowl, and umbrella, I think. Is it umbrella? Umbrella, something to cover the sun. I think that if we regard richness, abundance, as either necessary for us to be happy, or something we have to fight and we're jealous about and we're angry about, we're busy with it. I think the main thing is to be uninterested in what it is, in a way, the gifts of the world to you. Just to be uninterested. It's very, very difficult for a rich person to be uninterested in abundance. That's the problem with being rich. It's just very hard. Doesn't mean it's impossible. I've met rich people that are really free inside. Some of them, or occasionally you meet a rich person that one day has a Rolls Royce and the next day has a bicycle. Not so many of them, but they exist. So the main thing is not to be busy with the issue of your abundance. And it's a blessing if you have the middle way. It's less of a blessing if you have an upper middle way. I don't know if you know that joke, but in England you have the middle class and you have upper middle class, right? The, how would you say in Hebrew? Benoni gavoa. So there is in English life this benoni gavoa. Gamitra? Okay. So Christopher once joked that American Dharma is the upper middle way. The Buddhist way is called the middle way, so upper middle way is the American Dharma, California Dharma. But I think the middle way here is a blessing. If we can, in a way, the Buddha also said, if you're really, really poor, it's very hard for you. You are constantly busy with survival, it's hard to practice. If you're really rich, it's also pretty hard to practice. And there is a kind of a blessing that you have just enough. And then you can just, you know, practice, you don't have to worry about it. It's a blessing. So all I can say is I wish you all for that blessing of just enough and not too much and not too little.
האם אין בתרגול המדיטציה סכנה של מניעה של ספונטניות? של הבעה רגשית אותנטית. ואני אחבר לזה עוד שאלה קרובה. האם ייתכן שנמצא במרכז הגלגל, נהיה נוכחים בחיים ולא נרגיש שמחה? פתאום, תוך כדי שאני קורא את השאלה הזאת, זה מעלה בי את הזיכרון. לפני כמה שבועות יצא לי ללמד בכליל סוף שבוע שנקרא קונטקט ויפאסנה, יחד עם אריה בורשטיין, מורה של קונטקט אימפרוביזציה, שזה ריקוד. משהו שדומה מאוד למה שקורה כאן, רק יש בו גם איזשהו מקום של ריקוד מאוד איטי ושל מגע. הדרמה יש בה עניין מאוד מאוד ברור של אינטימיות. דוגן, אחד מחכמי הזן הגדולים, הגדיר פעם את הערה, הוא אמר שהערה זאת אינטימיות עם כל הדברים. פה בזמן, באופן מאוד מאוד טבעי, זה יכול להיראות ולהרגיש גם הרבה פעמים כאשר אנחנו מתחילים בדרך הזאת כאיזשהו סוג של התרחקות מהחוויה. ההתבוננות וההזמנה לא להזדהות באופן אוטומטי. להיות באיזשהו מרווח מהזרם הרגיל של ההרגלים ושל הטייסים האוטומטיים, יוצר אפילו כשאנחנו משתמשים כמו בשפה של התבוננות. התבוננות יוצרת את האיכות, כאילו אני זז הצידה מתוך הדברים ומסתכל עליהם עם איזושהי השהיה. ובצורה מאוד סבירה מכך זה מעלה את החשש. אז רגע, מה זה אומר? אני אהיה איזשהו עד שעד לחיים שלי אבל לא באמת נמצא בתוכם, שהרגשות לא באמת פועמים דרכי? ברמה מסוימת, אולי בשלב מסוים, כאשר אנחנו בריטריט או בתחילת הריטריט ונתקלים בכל מיני מכאובים פיזיים או נפשיים, פתאום זה עולה בנו ואנחנו אומרים, אוקיי, זה, הדיל הזה בסדר מבחינתי. זה בסדר לי לא להיות בתוך הכאב. להיסחף על ידו, אלא לעשות את התנועה שרואה שמסתכלת. אבל כאשר אנחנו מתחילים פתאום להרהר ולהגיד, רגע, מה זה מה שאומר? זה אומר להיות במרחק מהחיים? אנחנו בעצם מתחילים להבין שהתנועה הזאת היא לא כל ההזמנה של הדרמה. התנועה הזאת, המטרה שלה, לצאת מהזרימה הרגילה של התודעה, עם כל הטייסים האוטומטיים, עם השיפוטים והאשמות, האשמה העצמית וכו וכו וכו, כל הדברים האלה שעולים. אבל בעצם כאשר אנחנו מתחילים לפתח, וזה סוג של ממש פיתוח של שריר, אנחנו משתמשים לפעמים במושג שהריטריט הוא כמו חדר כושר, בתרגול אנחנו מתאמנים, מפתחים את השריר של מיינדפולנס, כאשר הוא מתפתח לרמה מסוימת, כאשר אנחנו נוכחים לדעת בזה, כשיש תחושה של מרחק, בא המקום, אפרופו מידל ווי, לשאול את עצמנו, מה זה אומר? כן להתקרב, כן להיות בעין של הגלגל, בלב של החוויה, ורגע, אולי האיכות של הערנות יכולה להישאר שם, בלי תחושה של מרחק, כשהרגשות, התנועות של החיים, עם כל החיות שלהם נמצאות, השמחה לבטח, השמחה נמצאת שם, כמו שדיברנו על נדיבות, גם השמחה היא פרי, היא פרי של התרגול. עולה באופן מאוד מאוד ספונטני. אבל בו בזמן עם איזושהי איכות של יציבות, עם האיכות שלא חייבת להיאחז, או קצת פחות חייבת להיאחז, במה שמופיע. יש כאן עוד שתי שאלות שננסה לחבר ביניהן מאיזושהי קרבה. האחת היא, מה למדיטציה וליזמות חברתית? והשנייה, אני מבקשת לדעת איזה ערך יש לבודהיזם מול רוע או אכזריות קשים במיוחד, מול התאכזרות לבעלי חיים או בני אדם למשל, במיוחד במקרה הקיצוני שבו הם גם מסיימים את חייהם כך. גם כקורבן, אבל גם כאדם שאיננו הקורבן, אך מנסה להבין בעזרת הבודיזם את העולם. תתייחסי.
טוב, שתי השאלות מדברות בעצם על העולם ועל האופן שבו אנחנו בעולם, ולבודיזם יש מה להגיד על רוע. יש הרבה מה להגיד על רוע. ויש שדשה, אני חושבת, שעוזרת לנו להבין איך להתמודד עם רוע, ואולי קצת מה זה רוע. אנחנו מדברים בדרמה על שלושת הרעלים שמרעילים את התודעה. מדברים על סלידה, השתוקקות ובורות. כשלושת הרעלים שאנחנו יכולים לפגוש שוב ושוב שמפעילים אותנו, וכולנו פגשנו אותם בטח פה. הסלידה והשתוקקות זה תנועות שברורות לנו יותר, וכשאנחנו מדברים על בורות או אשליה, אנחנו מדברים על האופן שבו אנחנו רואים את המציאות בצורה לא בהירה. רואים אותה דרך הרבה רעיונות ודעות שמאמינים שככה הדברים. רואים אותה כמשהו מאוד סולידי וסטטי. רואים אותה כאילו אני באיזשהו מערכת יחסים איתה שהדברים קורים לי, ויש איזשהו אני נפרד שהדברים פועלים עליו, ופחות רואים את מערכת יחסי הגומלין הרחבה של הדברים. אז כמו שאנחנו יכולים לראות את זה בתודעה שלנו, אנחנו יכולים לראות את זה ככוחות שפועלים בעולם. התודעה שלנו לא שונה משלל התודעות סביבנו. ואם אנחנו מסתכלים על זה ככוחות של פועלים ולא כמשהו שישנו שם, אז אפשר גם לראות את המורכבות של הדבר. יש מושג לא מהבודיזם, הבנליות של הרוע, של חנה ארדנט. אני חושבת שהוא מתייחס באמת לזה, שרוע זה לא משהו שנמצא שם, זה משהו שנמצא פה, והוא מוזן על ידי התנועות האלה, של השתוקקות ושנאה ובורות. וכמו שהוא מוזן על ידי הכוחות האלה, הוא מושפע על ידי תנאים שמגלגלים את הזרעים האלה וממשיכים לגלגל אותם וזורעים אותם. ובאותו אופן אנחנו יכולים לזרוע ולהזין את הזרעים האחרים, וזה האופן שלנו להתמודד עם רוע. אז אם אנחנו מבינים את המורכבות הזאת, אנחנו גם מבינים את המקום שלנו ואת האחריות שלנו לא להמשיך לזרוע אותם זרעים, לא מול רוע, להגיב בעוד שנאה ובעוד השתוקקות שהוא ילך ובעוד בורות. אלא לראות את הקרמה שמגלגלת את הדבר הזה, ולבחור לא להמשיך לגלגל אותה, לבחור לזרוע מולה זרעים אחרים. אז זה הרבה פעמים דורש מאיתנו מאמץ קצת לצאת מאיזה פלקטיות, שהרוע הוא שם, אצל איזשהו אויב אחר, ואני פה. ולראות מערכת יחסי גומלין שבה אני יכול להשפיע, אבל הדברים בתנועה. בתנועה מתמשכת, שבה אני יכול להזיז קצת, כשאני לוקח אחריות על התודעה שלי, ועל המעשים שלי, אני משפיע על הרוע, אני פועל מול הרוע. וזה מתקשר, אני חושבת, ליזמות חברתית ולעשייה בעולם, שלדרמה יש הרבה מה להגיד עליה, ולעודד אותנו למקום של עשייה, והתחלתי קצת לדבר על זה אתמול. כשאנחנו רואים את המקומות האלה בתוכנו בבהירות, גם עולה בנו הרצון ליצור שינוי. כמו שעולה בנו הרצון ליצור שינוי בנו, עולה בנו הרבה פעמים הרצון ליצור שינוי בעולם. ואם אנחנו רואים את זה דרך ההדשה של הדרמה, ולא דרך ההדשה של איזשהו מטרות שנצמד אליהם שם בעתיד, כי הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לפעול בעולם, אולי עולה ייאוש. שאנחנו, יש לנו איזושהי מטרה להגיע אליה, וכשזה לא נראה לנו אפשרי, אנחנו מבטרים. ואם זה איזושהי תנועה של להזין משהו שחשוב לנו, שאכפת לנו ממנו, אז זה פחות משנה. אם נשנה את העולם, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשנות כאן בקטן, ואז זה יכול להיות תנועה של המון יצירתיות והמון מפגש, שבעולמות הדרמה שאני מכירה יש יוזמות יפהפיות ועשיות חברתיות חברתיות, מאוד מרגשות שאני חושבת שהמשותף לכולם זה המקום של מפגש, של הקשבה, של לראות מה הצורך האמיתי ולא לפעול מתוך איזה אידיאלים שאם הם לא פועלים אז אני מבטר נורא מהר. רק דוגמה אחת קטנה שעולה לי, יש מורה בשם ברני גלסמן, מורה זן, שהוא גם פעיל חברתי נפלא. הוא עושה ברני גלסמן. הוא וחברים שלו לדרך עושים ריטריטים ברחוב, לחוות מה זה לחיות ברחוב. בין היתר, והם הקימו בית שהם חיים שם בניו יורק, הומלסים, ויש להם מאפייה והמון עשייה. אבל אחד הדברים כשהוא היה פה בארץ, ואשתו שפועלת איתו סיפרה שהיה נורא מרגש, הם מדברים על המקום של bearing witness, לפגוש, לראות, לפני האידיאלים לפעולה. והיא סיפרה שהיא ניגשת לאנשים ברחוב, הומלסים, והיא מסתכלת להם בעיניים, ושואלת אותם איך קוראים להם. ושאנשים מרימים את העיניים שלהם בשוק, ושאומרים לה, אני 40 שנה, מישהו אמר לה, אני 40 שנה פה ברחוב, ומעולם אף אחד לא שאל אותי איך קוראים לי. מעולם אף אחד לא הסתכל לי בעיניים. אז אני חושבת שיזמות חברתית ברוח הדרמה זה יזמות שמסתכלת בעיניים ואז רואה מה נדרש. ואז יש שם המון מקום ליצירתיות ועשייה.
שאלות. האם זו בעיה? כן. אין צורך שיהיו לנו איזה שהם שאלות מסוימות, או בטח לא כאלה שאנחנו רוצים לכתוב אותם על פתק ולשאול את המורים כאילו הם יודעים. ופה בזמן גם חשוב לי לומר לנוכח השאלה הזאת, שזה לא מה שנשאל כאן, אבל שרוח של חקירה ורוח של שאלה הם משהו שהוא מאוד מאוד מהותי לדרמה. וקראתי פעם איזושהי, איך לקרוא לזה, התייחסות, אולי הגדרה נורא נורא מעניינת למדיטציה, שאמרה שמדיטציה זה המרחב בין שאילת שאלה לבין הצורך שעולה לתת לה תשובה. This is for you. איפה אלוהים בדרמה? כשאני אומר, מי ייתן וכל היצורים החיים יהיו מוגנים ומאושרים, למי אני מפנה את זה?
שבת שלום.
I wonder when that one was coming. Well, it's not only in the Buddhist world that there is kind of resistance to bringing God into the picture. It's certainly in the Buddhist world, but also in the Jewish world. Because I suddenly remember that Yeshayahu Leibowitz once said, the existence of God is not a Jewish question. And I think it's the same, it's in the same way that God is such a convenient rubbish bin where we throw everything that is difficult for us, beyond us, not known, idea, the not knowing, the what happened before we were born, after we die, why we're miserable. Why it's just become this sort of bucket. And most people, when you ask them, well, what do you feel, what is for you God, they're still talking in the language of the books they read as a child. They will still have an image in their mind of a bearded figure up in the sky somewhere from their childhood. In the Dharma, there isn't an interest in turning the infinite into a thing. And as soon as you say, you bring God into the picture as something special, you are kind of collapsing the infinity of existence into a kind of object so that you can digest it. You can eat it, you can somehow hold it. So in the Dharma there isn't an interest in God, and the Buddha was very, very clear about this. Just forget it, he said. You know, don't start looking for creators. Don't start thinking that you're a God. Don't start thinking, what God do I believe in? Instead, open your eyes and see the godness, the holiness of every moment of this existence. There isn't another place to look for God, because God is everywhere. And you don't need to call it God. There is this sense that sacredness or godness, Elohut, is in our fundamental nature. As soon as we begin to peel away all the layers of our kind of human the big catastrophe called being a limited human being, as soon as we start to peel that away, godness arrives by itself. And it's everywhere. It's not something that we need to look for. It's in it's the image I have that suddenly from the Tanakh is the burning bush, the Sneboer. It's like just a bush. But if you look at it with a certain eye, it's holy, it's alive, it's God in it, in this bush. And if it's in this bush, it's in us, and it's in everything. So the Dharma would say, don't bother with it as a concept, but become really, really interested in existence. And if you're really interested in existence, and you keep cutting through every concept and every thought and every attachment and every kind of labeling and every definition and every distinction, the default place is holy. There is holiness. It's waiting for us. It's just that we keep covering it over. So that would be more the Buddhist, the Dharma view of there was a book written by a rabbi that said God is a verb. I think a Rabbi Cooper, American rabbi. God is a verb, Shem Poel. And I think the Dharma would agree with that. It is in the nature, the core of existence, that can be uncovered. It's not a thing or something else that creates a duality called me and God, which is, of course, full of expectations. As soon as we suffer, we say, what did God, I can't believe in God anymore, what did he do to me, why did he do this to me? So we're expecting from God, or kind of, we build that he supplies us with happiness. Kind of a big, like a supermarket. We've got so many projections, but it's all coming from that sense of a thing, which I call the big bucket, where we throw everything that we don't understand, instead of actually we need to dive into the place that we don't understand, and there we'll find godness or holiness.
חבר פה עוד שתי שאלות שבמבט ראשון בטח לא יראה איזה קשר יש ביניהם, אבל נראה מה יהיה. מה הגישה של הדרמה כלפי צריכה מזדמנת של סמים, בפרט כאלה שעוזרים לחידוד התודעה? הכוונה לא להתמכרות וצריכה אובססיבית. והשאלה השנייה, איך היו לכם הריטריטים הראשונים בתור יוגים? אז כמו שאולי הבנתם מזה שאני בוחר לחבר את שתי השאלות, גילוי נאות, יצא לי להשתמש בסמים בחיים, ויכול להיות שאני לא היחיד גם על הבמה, אבל וזה נכון סמים שמשפיעים על על התודעה, פסיכואקטיביים בצורה כזאת או אחרת, הם יכולים להוות הרבה פעמים עבור אנשים, בעיקר אנשים צעירים, איזושהי פתיחה, איזושהי גישה ראשונית לזה שכל מה ש... איך לומר את זה ושזה לא יהיה בוטה? כל מה שמכרו לנו עד היום הוא אולי לא לגמרי נכון. המסלולי חיים המקובלים, הערכים המקובלים, קודם הייתה את השאלה שסטיבן התייחס אליה, למשל לאושר, שכל מה שצריך להיות בחיים זה עשיר, מה זה? עשיר, בריא וצעיר, עשיר ומפורסם, כל המסרים האלה שרק שיהיה לי מקצוע מספיק טוב ורק שאני אמצא את המערכת היחסים הנכונה ורק שזה יקרה ורק שזה יקרה. זה נכון שהמפגש עם חומרים פסיכואקטיביים, סמים, יכול ליצור איזושהי פתיחה, איזושהי, את ההצצה אל אפשרות אחרת של לראות את הדברים. בו בזמן אין כמעט בנמצא דרכים מלאות, full package, משהו שבאמת שומר עלינו, שנותן את האפשור, שאולי מאפשרת איזושהי הצצה כזאת, אבל בונה אותה בדרך שנכנסת אל תוך החיים והופכת לחלק אינטגרלי ובריא. ואז הסוף של השאלה מתייחס אל המשהו הנורא נורא מתעתע. הכוונה לא להתמכרות וצריכה אובססיבית. איך אנחנו יודעים? אז נכון, הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים במילה התמכרות, אנחנו מתכוונים אל צורה בוטה שלה, אל התמכרות פיזית, כמו התמכרות לחומרים כמו הירואין. אבל התמכרות יש לה גוונים הרבה הרבה יותר דקים, שכולנו מכורים לכל מיני דברים. לקפה ולסקס ולטלוויזיה ולסיגריות ולשחטות, לכל מיני דברים. וזה לא, אין לזה אולי את ה... זה לא נראה כפייתי כמו התמכרות פיזית להירואין, אבל יש שם את האיכות הזאת. לפעמים זה אפילו מגיע למקומות של התעתוע, שאפילו החיפוש הרוחני יכול... בעצם מה שנראה כחיפוש רוחני באמצעות סמים או חומרים פסיכואקטיביים הוא בעצם מרדף אחרי כל מיני חוויות, חוויות אחרות, חוויות קצה. וזה מאוד מאוד לא קל ולא פשוט לראות את ההבדל שם. זה נורא נורא מתעתע. אז כן, אז כמו שאתם יודעים מדברים שאמרנו כאן, הדרמה כשהיא מדברת על אתיקה, היא מדברת על הימנעות משימוש בחומרים שמערפלים את התודעה וגורמים לרשלנות. אבל אני בהחלט לא בא להתייחס לזה כמו איזושהי מצווה ולקחת את זה בדוגמטיות. אבל יחד עם זאת, אלה שמאיתנו שכן נחשפו בחיים אל המקומות, למקומות האלה, מאוד מאוד כדאי להיות מאוד ערניים ולבדוק גם עם אחרים, עם, כמו שמישהי התייחסה היום במפגש שיצא לנו בדנה, עם אחים אחרים לדרך, אחים ואחיות אולי גדולים ומבוגרים יותר, לקבל מהם הדהוד על מה באמת קורה. כשהגעתי פעם ראשונה לריטריט ויפאסנה, זה... אז היה בתקופה של אחרי, איך לקרוא לזה, אחרי הביג בנג הגדול של סמים בחיים, של איזושהי התפכחות מהם, של איזושהי הבנה שזה לא באמת מוליך למקום שאני מחפש אותו. ולויפאסנה הגעתי די כדי להיפטר מהדבר הזה שקוראים לו ויפאסנה ודיברו איתי עליו כל הזמן. אמרו לי, תשמע, אתה חייב ללכת וזה, אתה לא יכול לדמיין מה זה. שבוע, 10 ימים בשקט, מדיטציה. הדפתי את כל הדיבורים האלה שנראו לי הזויים. אני זוכר פעם ראשונה שהייתי בהודו, מה אני אלך עכשיו לשבת 10 ימים בשקט שיש פה את כל הדברים האחרים ולא ניכנס למה זה היה. אבל איפשהו בתוך המקום הפנימי שלי, בעיקר כשיותר ויותר הייתי בקשר עם איזושהי תחושה של חוסר, אמרתי, טוב, זה לא אומרים לי תלך לאיזושהי דרך, תלמד 15 שנה ואז תראה. תלך ל10 ימים. אז הלכתי. האמת היא שגם הייתה לי באותה תקופה בת זוג שפשוט אמרה לי, אנחנו הולכים. אז הלכתי. ושם מתחילת הריטריט, מאוד על הדיבור, השיח שבעצם אומר, אין כאן איזשהו עניין באיזושהי חוויה. ובתוכי, בתוך איזה שיח פנימי, אולי גם לכם יצא פה, היה לי מין שיח פנימי עם המורה, כל הזמן בפנים, דיברתי איתו, התווכחתי איתו, הוא גם היה שם בטלוויזיה. ואמרתי, כן, כן, הוא בטח, בטח. ואז הוא מתחיל לדבר על דוקה, והחיים הם סבל, ואני בתוכי אומר, נו, בטח, עודי מזדקן, מה אתה מבין על החיים? וכל הזמן יושב במדיטציה, מחפש את החוויה המדיטטיבית הזאת, שהוא אומר שזה לא העניין. ואז פתאום ביום, לא זוכר, אחרי איזה שבוע, יום השמיני, פתאום היה איזשהו יום שהיו לי בגוף מין הרגשות מוזרות כאלה, והסתכלתי על העלים, ופתאום, וואו, ואמרתי, יאה, הנה זה, טוב שלא שמעתי לו. והיה, אני חושב כל היום הזה היה יום מדהים, ולמחרת זה נעלם. ופשוט התרסקתי. ועדיין המשכתי להיאבק בזה ולהחזיר את החוויה, והלכתי ביום האחרון למורה ומאוד כעסתי עליו. ואז אמרתי לו, ראיתי את האנשים מתחילים לדבר, וכמה הם אומרים, וואו, it was so beautiful and amazing. אמרתי לו, בואי, אני לוקח רובה, אני הורה בהם בכולם, מה הקטע שלהם? חשבתי שאני בחיים לא אחזור. ואיכשהו, הימים שעברו אחר כך, במין דרך שלא היה לי הסבר עליה, פתאום ראיתי דברים אחרים בחיים. פתאום נכנסתי לאיזושהי סיטואציה מאוד מאוד כאובה של פרידה, ומשהו בדרך שבה המערכת כמו התמודדה, הייתי עצוב כמו שלא הייתי עצוב בחיים, אבל זה כל מה שהיה, הייתי עצוב, פתאום עצוב, נקודה, בלי ה... אז אמרתי, טוב, אז אולי כן היה שם משהו, אבל למה אני מחבר את זה? כי בתוך החוויה הזאת של החוויה, של החוויה, ישנו כאן בדיוק את אותו דבר שסמים מסוימים מסוגלים לתת לנו, וגם חוויות אחרות בחיים, וגם במדיטציה זה קורה לנו הרי. אנחנו שומעים את זה נאמר ושומעים את זה נאמר, אבל שוב ושוב ושוב, הנה, טוב, עכשיו אני לא אטאץ' לזה, אני לא מנסה לאחוז בזה, אבל זהו תהליך כל כך עמוק וכל כך טבעי, אבל לאט לאט הדרמה עם החוכמה שלה, עם אורך הרוח שלה, עם האינטגרליות שלה בחיים, עובדת על המנגנונים המאוד מאוד עמוקים. אז אולי הצלחתי באיזושהי צורה לקשור בין שתי השאלות האלה. האמת שאתה אומר את זה, אני חושב שאתה יכול לתת את התשובה לשאלה הקודמת באיזושהי צורה גם, אבל you'll say, מה יערה? האם ישנן דרגות ליערה? האם יערה היא ברת השגה עבור המתרגל הממוצע? אולי אני אחבר עליה עוד שאלה, אני רק אקצר אותה. אם תוכלו בבקשה להרחיב בנושא על אין לאן למהר.
I remember one amazing night at an open meeting of the Dharma in Yafo, and there must have been like 300 people. It was outside, 200 people, 300 people, I don't know if you were there. And a huge number of faces, and then someone came with the same question, what is enlightenment, from the audience? And Christopher handed the microphone to me. It's one of these really tempting, juicy questions that as soon as we start trying to actually answer it, we end up in one kind of bore or another. There is an old Indian story about a grain of salt that wanted to know the taste of salt. So he said, how do I know the taste of salt? So he was told, it's very easy, all you do is jump in the ocean. And that's that this question is like that. If we think of enlightenment, which we can't help thinking of it like this, because we are living inside a structure of conceptual thinking, of language, and of self, of me and mine, we can't help thinking of enlightenment as a thing. It's almost impossible not to. So we have a thing, it's a bit like the God question, we have a thing called enlightenment that I'm moving towards all the time. And the movement actually is more like a movement of dissolving than a movement of reaching. It's a movement of dissolving those structures in the mind that think that they know what, that want enlightenment. There's a Zen phrase that says, when enlightenment is an accident, all you can do is make yourself accident prone, meaning mukhan le tunot, ready for accidents. It's not something that you can put as a goal, because the same mind that's putting it as a goal is the mind that's the problem. So you're stuck. So therefore you have to go to another place. And that place is a place of dissolving. And it's something that we don't like to know about. And most people, if they actually became enlightened in 5 minutes, we'd have to carry them off to the nearest mental hospital. The process of dissolving the fixed structures in the mind and in the soul is the process of release. And you release not to a thing called enlightenment, but to everything. And that's why it's difficult. There's no words that can describe that process. There's no language. The Buddha said, try and recognize an enlightened person. The only way you can recognize an enlightened person is that you can't find him or her. He's unfindable. Meaning, there's no description, there's no language that you can use, it's not in the usual structure of description. There were one teacher, actually the first teacher, came to Israel and did a retreat in my house, called John Coleman, who died recently. And maybe I'm jumping from thing to thing, but it just came up into my memory right now. And when he arrived, and he's a very big man, American, heavy, overweight. And I asked Rachel, my wife, how do you look at him? What do you think about him? And she said, I looked in his eyes, and his eyes were like laundry waving in the wind. Kvisa betocha ruach. Which, you know, I'm just giving it as an image of something which is not fixed and solid and something that we want. So, sense of enlightenment being simply the dissolving of the structures that we call the known and the describable and the thinkable is a bit in the word Nibbana itself. The word Nibbana is putting out a fire. And remember that in the talk I gave the other night, we were talking about attachment as fuel, fueling the fire, giving food to the fire. Enlightenment is taking the fuel away. And what happens when the fire goes out? The Buddha said, and it's also a nice image, you never can say where the fire went. If someone asked you, where did this fire go? You just can't say if it went to the north or the south or the east or the west. All you know is that the fire's gone out. And where did the fire go really? It went back to the universe. Because there's fire in the universe, and it got collected together into a burning, suffering human being, and then an awakened human being goes back to the universe. Goes back into everything. So it's not something that we really like to know about, because it's kind of, it means that we as a person can't really be enlightened. I cannot be enlightened. Enlightenment can happen to itself. I'm certainly a body, this, that, but I'm also part of the universe. Who's looking out of these eyes? Your eyes. Is it you? Or is it the universe? Who's looking out? It's that kind of direction to understand it. So it's nowhere we can get. It's something we need to get lost in order to find awakening. And the good news is that the second part of the question, that it's not that there is degrees of awakening, like I've got a ruler because they're moded, and I do one retreat, I go to Mispar Echad, I go to another retreat, go to Mispar Shtayim, another retreat, Mispar Shalosh, when I get to Mispar Esa, somehow magically, poop, I disappear. But we have this awakened place in us. Only, what I was trying to say before, we keep jumping over it, medaleg. We actually don't notice it because we're so busy with the structures of our conditioning, hatnaya. So we keep jumping over it. We don't actually notice it. It's kind of delicate, it's subtle, it's maybe quick, it's between things, it's in the gaps, because they're the parim ktanim, it's all kinds of places, it's in the unknown, it's in life we had as a child or life we had inside the womb, it's in the potential and not the real or the actual, it's in the things that don't happen or we don't know. It's in the potential, like in quantum physics, the potential turns into something when you look at it. So it's in that world. Therefore, the more we're there, the more basically we're awakened. So it's not that we're schlepping along constantly, and then we have to somehow get there. It's the process of opening all the time the awakened places in us and slowly, slowly gathering them together, and slowly, slowly it becomes the territory that our sources of our life, not the concepts, not the desires, not the three poisons that Bartel was talking about. They're not the motivations, they're not the issues in our life. Gradually they become less important. And what becomes important are those moments and those kind of free spaces that we don't we don't need to fill with anything. We don't need to fill them up with more concepts and more thoughts and more needs and more desires and more busyness and more survival and more fears. And we open them and we open them and we see that, and so that we collect them together. They're there in us, and we just need to be there more and more and more and more. So it's an unfolding process. And as we there more and more, we're less more ourselves. We disappear, and these things appear. And eventually, no us and everything else. We're gone, and everything else is there.
I hope someone understood me.
יש שתי שאלות לבת-אל. איך משתחררים מהעלבון? כאשר ישנו רגע שמפעיל את הגוף, האם אפשר לחזור לגוף? נאמר חרדה, נשימות מהירות. היכן אני יכולה להתייצב?
טוב, אז אני אתחיל ברוח. ברוח הדברים שסטיבן דיבר עליהם. איך משתחררים מאלבון? אולי מי אמר שצריך להשתחרר מאלבון? מי אמר שצריך לא להרגיש אלבון, קודם כל? אנחנו נורא ממהרים לחשוב שזה לא צריך לקרות כל הרגשות האלה, שמשהו לא בסדר, שאנחנו מרגישים אלבון. בסך הכל, אינטראקציה לא נעימה. משהו נצבט. מי אמר שיש בעיה בזה? שבועיים באיזה שיעור שלימדתי, מישהי אמרה, אוקיי, אז אמרת להרגיש בגוף. תיארה איזו סיטואציה לא נעימה, בכל ספק, שקרתה לה, ואז הרגשתי את הקיבוץ בבטן. אבל עדיין זה היה לא נעים. עדיין הרגשתי את זה, זה לא הלך. נשמע שבכזאת סיטואציה חווית משהו אלים. הגיוני שהגוף יגיב. הגיוני שתרגישי מותקפת. אז השאלה היא אולי מה עושים עם זה אחר כך, אבל קודם כל, מזל שאנחנו מרגישים את כל הדברים האלה, אחרת אולי הייתה איזושהי בעיה, אולי אנחנו לא כל כך מחוברים למה שקורה. משהו קורה, המערכת מגיבה. אז השאלה באמת, השאלה השנייה מדברת על איך פוגשים את זה כשזה מרגיש יותר מדי אולי. ואז יש לנו את הגוף, כמו שהשאלה אומרת, השאלה שואלת, האם אפשר לחזור לגוף? כן, אפשר לחזור לגוף, רצוי לחזור לגוף ולהרגיש את זה בגוף. היכן אני יכולה להתייצב? קודם כל אפשר להתייצב בתוך החוויה עצמה. לא חייבים למהר לחפש איזה משהו ניטרלי להתייצב בו. אפשר ללמוד להתייצב בתוך החוויה, מתוך זה שיודעים שהיא לא חייבת, שזה לא בסדר שהיא שם. אם זה בסדר שאני מרגישה אלבון, אפשר גם להתייצב בתוך האלבון, ולהרגיש אותו, ולהרגיש שאני מרגישה את זה, ולהרגיש שזה לא סוף העולם. אני חושבת שזה היה, כן, צ'וגיאם טרונגפה, מורה שאני מאוד אוהבת, שאמר שהערה, התעוררות, זה אלבון אחרי אלבון לאגו. אז אפשר להרגיש אלבון לאגו, ואפשר להרגיש בסדר עם זה, ואפשר להרגיש רחב עם זה, ואפשר להרגיש את זה בגוף. וכשרגש כן מציף, ונראה שאנחנו כבר נסחפים בתוכו, ואנחנו לא יציבים בתוכו, אז גם אפשר להרגיש עוד דברים להתייצב בתוכם. אז יש לנו נשימה, אז יש לנו כפות רגליים על הרצפה, אז יש לנו מראות וצלילים וקולות. יש עוד חוויות שאפשר להרחיב את חיינו לתוכם ולא להצטמצם לתוך הרגע שאולי מרגיש מציף. אבל קודם כל אני חושבת שסטיבן דיבר על זה שהבת שלו אמרה, שהוא מצא שזה דומה. קודם כל אנחנו פוגשים, מזהים שזה מה שקורה. חרדה. זה מה יש. ואז אפשר להגיד, אוקיי, אם זה מה יש, אז עדיף כבר לפגוש את זה, כי זה פה. ואז אפשר לפגוש את זה בגוף. ומתוך הקבלה ישנה יציבות. מתוך אוקיי, זה בסדר, היציבות מתאפשרת בתוך הדבר, וזה משהו שאנחנו לומדים לתת בו אמון, שזה בסדר להתייצב בתוך חוויה רגשית לא נעימה גם.
ממש ממש צריכים לסיים את הסשן הזה, השעה כבר 8:55. ניתן עוד שאלה אחת קטנה, שרושת אולי התייחסות קצרה. האם יש אתר או ריטריטים של פנויים פנויות בודהיסטיות? לכי מטב ידיעתי אין, אבל יש. יש באתר נמסטה? יש באתר, תנסו באתר נמסטה. תכף נדבר עלייך. אבל מעבר לזה עלה לי רעיון פרוע, אבל אני מבין שהוא, לא נראה לי שהוא כבר יכול לעבוד. חשבתי להגיד שאם יש כאן פנויים פנויות שרוצים שידעו שהם פנויים פנויות, הם יכולים להרים את היד. אני מעבר לזה יש מה זה? אני לא שמעתי. ריטריט פנויים פנויות. אז נרשום את זה לעצמנו. יכול להיות מעניין. גם ככה יש תופעה, ככה קוראים לזה בדוח בז'רגון הטכני של העולם הזה שנקרא VR, זה ויפאסנה רומנס. זה מתייחס הרבה יותר אל מה שקורה לנו בראש, אלא אוי, זה כבר פעם שנייה שהנעליים האלה מונחות ליד הנעליים שלי. אופה. עוד פעם אני עומדת בתור מאחוריי. סיפורים שלמים הרי נבנים, אבל חייבים כאילו גם להודות במהלך השנים יש לא מעט מערכות יחסים שנולדו בריטריטים, ויותר מאשר בריטריטים במטבחים. אז אם עוד לא המלצנו מספיק ונמליץ מחר עוד, ריטריטים, המטבחים זה מקום מאוד מעניין גם לזה. ומעבר לזה בכלל, כל הדרמה שקורית בקבוצות ישיבה, בפעילויות העירוניות, ששם אנחנו לא רק בשתיקה, עם מקומות שבהם אנחנו מגלים יותר את הסנגה, ואלה מאיתנו שגם חלק ממה שמעניין אותם זה לפתח חברויות, מערכות יחסים, זה בהחלט, זה קורה. אז וולקאם. אנחנו נדבר על זה מחר. נסיים את הסשן הזה ברגע קצר של דממה משותפת.